בחנו את הנקודה שאני רוצה להרחיב בה היום. רק נחזור בקצרה על החוקים שבהם אנו עוסקים. אנחנו בפסקה שמתחילה בפסוק ט"ו: נשמרתם עולה לנפשותיכם כי לא ראיתם כל תמונה. הפסקה הזאת נמשכת עד פסוק כ"ד, והיא עוסקת באיסור עבודה זרה על היבטיו השונים. הזכרתי כבר מדוע נגרר משה לדבר על הפסקה הזאת של עניין עבודה זרה. זו תגובה לפסקה הקודמת, שבה משה הדגיש את הצורך בזיכרון מעמד הר סיני, שעיקרו בהתגלות הישירה שבין הקדוש ברוך הוא והאומה בלי תיווכו של משה, שהיא בעצם, התגלות זאת היא הבסיס לקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. ואשר כן, משה מזהיר אותם לשמור על החוויה הזאת ולהעביר אותה לבניהם ולבני בניהם. דיברנו על זה שזה מקביל לפרשת ברקל ולדורות, פרשת הקל לדורות זה מונצח במידה משמע פרשת הקל. עכשיו דווקא הצורך הזה לשמר את החוויה יכול היה, וגם ההדגשה על ההתגלות הישובה יכולה להביא לידי טעות של הנצחת ההתגלות באמצעות המחשתה בתמונה, שאם הייתה הגדות ישירה והעם חווה, אז כמו שהוא שמע, יכול להיות שהוא גם ראה, שהיה לו גם שמיעה, היא במידה מסוימת הגשמה. שהקול של הקדוש ברוך הוא גם כן לא דבר שניתן לשומרו אם לא, אם הקדוש ברוך הוא לא יגשים אותו, אז יכול היה העם לחשוב שגם במראה הקדוש ברוך הוא יגשים את עצמו בצורה כלשהי, ולכן משה מזהיר את נזק. זה לא כן כללי. באופן יותר ספציפי, הבחנו פה בין שתי פסקאות, בין פסוקים ט"ז, י"ז י"ח, שהם נמשכים גם לפסוק ט"ו, לבין י"ט כ. מהי ההבחנה? בפסוקים ט"ז י"ז י"ח: החשש הוא פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמי. זאת אומרת, לעשות פסל מתמונה מסוימת. לעומת פסוקים י"ט כ, ששם בניסה עליך השמיים וראית את השמש, ולא לעשות פסל מהם אלא בהשתחווית על האם. אז ההבדל הוא בין עשיית פסל לבין השתחוויה לשמש של הירח. במה ההבדל? כאשר מדובר על עשיית פסל, פירושו ניסיון להגשים את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא, וזה עולה מתוך פסוק ט"ו: כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר השם אליכם בחורב מתוך האש. ולכן אל תעשו פסל של כל תמונה. המילה תמונה בפסוק ט"ז, בפסוק ט"ו, והמילה תמונה בפסוק ט"ז קושרת בין שני הפסוקים. לא ראיתם כל תמונה, ונחשבון עשיתם לכם פסל תמונת כל סמל. זאת אומרת, כמה שהמילה תמונה חוזרת, היא מלמדת שהחשש הוא מפני הגשמת ההתגלות באמצעות תמונה. לעבוד את השם באמצעות פסל. לא כך הוא פסוקים י"ט, שם מדובר על לעבוד לא את הקדוש ברוך הוא, לעבוד את השמש והירח וצבא השמיים עצמם. ונדחתה בהשתחווית על העץ. זאת אומרת, בין עבודת השם בדרך זרה, זו הפסקה הראשונה, לבין עבודת כוח זר, שזה השמש והירח וצבא השמיים. זה שני דברים שונים ששניהם נכנסים תחת הכותרת של עבודה זרה. כי אותו אנוכי השם אליך שרציתך מניתן לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אז בפשטות, מה זה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי? זאת אומרת, כוח אחר חוץ ממני, זה לעבוד אל זר. ואתה רוצה לחפש את כל תמונה, יכול להתפרש או פסל של האלוהים האחרים, או פסל כדי לעבוד את השם. יכול להיות שבעשרת הדיברות, ואנחנו נדבר על זה שנגיע, עשרת הדיברות, כלולות שתי הצורות, כן? כלולים שני הסוגים. אלוהים אחרים, שזה אולי שמש וירח, קוצבה שנה משתחווית עליהם. אתה רוצה לחפש את שזה אולי ניסיון להמחיש את ההתגלות. עכשיו, התחלנו לדבר קצת על פנטיסי עיניך השמיים, אבל אולי לפני שנחזור ונרחיב את הדיבור הזה, אולי רק שתי מילים על הפסקה הקודמת, רק לפחות על הסדר שלה. נשמעתם לנו שלכם, כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר השם עליכם בחורב מתוך האש. עכשיו אומרים, בפסקים, עשינו לכם פסל מנת גוסמת תמנית זכר או נקבה. אז אין פה בונה שבארץ, קנית את זה בונה שבארץ השמיים, אין לו נקבע בנה, נקבע שבמיים מתחת לארץ. מה? לפי מה נקבע הסדר כאן של הדברים שנבחרו? זכר או נקבה, בהמה, ציפור, רומס ודגה. עכשיו, יכולים היינו אולי לנסות להקביל את זה לבריאה, אבל בהקבלה חייסטית, זאת אומרת, הבריאה סיימה במה, בדרך כלל חושבים שזוכרים אבל לא פתוחים את כל הפרטים, אני תמיד בעצמי פותח מחדש, הבריאה סיימה זה קל לזכור בין זכר ונקבה ברא אותם, אז זה זכר ונקבה. אחר כך כתוב אצלנו תבנית כל בהמה אשר בארץ, זה מתאים למה? תפילת יום השישי, תוצאה את נפש חיה למינה, בהמה בארץ חיית הארץ למינה. אנחנו עדיין באותו יום, אבל הולכים מסופו לתפילתו. תבנית כל ציפור כנף אשר תרום בשמיים, ולאן זה שייך? זה שייך לסייפה של יום החמישי. היום החמישי היה ישרצו המים שרץ נפש חיה, ואופי, הופף על הארץ, הפני רקיע השמיים. אמרה אליהם התעדנים הגדולים את כל נפש החיה רומסת, ותרום כנף למיניהו. אז כאן זה תבנית כל ציפור כנף אשר תרום בשמיים, זה הסייפה או הצלע השנייה של יום החמישי. והיום צריכים לעבור מכאן לאן? לסוף פסוק לפחות, תבנית כל דגה אשר במים מתחת לארץ. אם זה היה כך, זה היה ממש חופף לבריאה. מה שקצת מפריע זה הרישה של פסוק י' ד', תבנית כל רומס באדמה. שאם הולכים לפי סדר הבריאה, איפה מקומו? אם הולכים לפי סדר הבריאה, מקומו יחד עם תבנית כל בהמה אשר בארץ, כי הבהמה והרומס באדמה נבראו בחד המחת. וכאן הם פוצלו לשניים. אז אילולא הייתה לנו החריגה הזאת, כי אז היינו מקבלים סדר חייסתי לבריאה, זכר ונקבה, במה שבארץ, ציפור שבשמיים, סליחה, זכר ונקבה במה שבארץ, ציפור ונקבה שבאותו בשמיים, דגה שבמים מתחת לארץ. ואולי היינו יכולים לצרף לזה את הסברה שהולכים פה לפי סדר החשיבות. זכר ונקבה בראש, זה השיא, ואחרי זה חוזרים אחורה. מה? לא, לא תמיד כשהולכים בסדר חייסתי, אז בתוך האיברים צריך גם לעשות. כאילו האיבר הוא כפור, זכר ונקבה זה כפור. זה הביטוי, זכר ונקבה. ובסדר הצלעות משנים את סדר הצלעות, אבל בתוך הצלע, כמו שאתה לא משנה את האותיות, אז גם לפעמים את המילים אתה לא משנה, כי הם הופכו להיות מטבע לשון. אפשר היה גם לעבור את זה, אבל זה לא מבטל. העובדה שלא הופכים את זה היא לא מבטלת, כי לא צריך להיות היפוך בתוך הצלעות גם, כן? יש גם לזה דוגמאות. יכול להיות, אלא שכפי שאמרתי, תביא את כל רומס באדמה קצת לסבך את העניין. חשבתי לומר, אבל אחרי זה הוצאה לי הצעה אחרת, אני אומר גם אותה. חשבתי לומר שיש כאן שילוב של הבריאה כפי שראינו, יחד עם סדר אחר, שהשילוב ביניהם נתן את הסדר שכאן. מהו הסדר האחר? הלא אי אפשר להתעלם מן העובדה ששני פסוקים לפני כן דובר על ויגד לכם את תוריתו אשר ציווה אתכם לעשות עשרת הדברים. ואי אפשר להתעלם מזה שבפסוק כ' ג' כתוב תשמרו לכם פן תשכחו את ברית השם אלוהיכם אשר קראתי מכם, שזה בריתו שנזכרת בפסוק י' ג', ועשיתם לכם פסל תמונת קול. זאת אומרת, עשיית פסל נקשרת ישירות לברית של עשרת הדברים. ומה נאמר בעשרת הדברים? אנוכי אשר לך אשר ציווה מצרים לא יכולים לכם מתנאי, שזה אולי מה שיפורט אחרי זה בניסה עניך השמיימה. ואחרי זה כתוב, לא תרצה לחפש על כל תמונה, אשר השמיים ממעל, אשר בארץ מככה, אשר במים מתחת לארץ. מהו הסדר שם? הסדר שם סדר יורד, השמיים ממעל, על הארץ מתחת, והמים מתחת לארץ. האם יש בפירוט כאן גם התחשבות בסדר הזה? אז לפני שאני עונה על זה, אני מבקש שתשימו לב לביטוי בסוף פסוק י"ח, תבנית כל דגה אשר במים מתחת לארץ. הביטוי הזה לא לקוח מן הבריאה. כי בבריאה מה נאמר? בבריאה נאמר, אין המים מתחת לארץ, אלא ישרצו המים שרץ נפש חיה. ומתפלא שחיה רומסת שישרצו המים, אין המים שהם מתחת לארץ. גם התמונה הזאת שהמים מתחת לארץ היא לא עולה מתוך המקראות בברשית פרק א', היא כזו עולה מתחת לשמיים במקום אחת תורה יבשה. מאיפה לקוח הביטוי הזה, המים אשר מתחת לארץ, וככל הנראה לקוח מעשרת הדיברות, שהם הגרעין, וכאן הפיתוח שלו, לשמיים ממעל, לארץ מתחת, שבארץ מתחת, ושבמים מתחת לארץ. עכשיו, יכול להיות שהעברת כל רומס באדמה ממקומו על פי הסדר של הבריאה, שיש לזה היגיון, שורכים פי סדר הבריאה, לא לקחת את הנבראים ולהפוך אותם לנעבדים. כי הנבראים נבראו על ידי הקדוש ברוך הוא, אל תיקח אותם להיות לך לאל. אבל העברת תמיד כל רומס באדמה ממקומה הטבעי על פי העיקרון הזה, אם צדקנו בו, אל המקום שבו היא כעת, יוצרת שילוב והתייחסות גם לסדר של עשרת הנברות. כיצד? כי אם ניקח עכשיו את שלושת המשפטים האחרונים של הרשימה, מה אנחנו מקבלים? תבנית כל ציפור כנף אשר תעוף בשמיים, תבנית כל רומז באדמה, תבנית כל בגן של במים מתחת לארץ, ואז אתה מקבל שמיים, אדמה ומים מתחת לארץ. ובכך בעצם כיסינו את שתי הסברות, גם את סדרת הנבראים על פי סדר חשיבותם מהבריאה, מהלכה ומקבע אחורה, ובכך כאילו אמרנו לאדם, הנבראים נבראו על ידי הקדוש ברוך הוא, אל תעשה מהם תבנית לעבוד בהם את הקדוש ברוך הוא, אל תעשה מהם כוחות או אמצעי לעבודה. אבל גם אמרנו את הסדר שעשית הדיברות. מה ההיגיון שבסדר שעשית הדיברות? שאומרים לך בשמיים ממעל, על הארץ מתחת, במים מתחת לארץ, כאילו רוצים להתייחס לא לבריאה אלא לחללו של העולם. אל תיקח לא מהשמיים, לא מהארץ, ולא מהמים מתחת הארץ. הכל בעצם נשלט על ידי הקדוש ברוך הוא, כל חלל העולם, ואין לך רשות לפנות אל חלל העולם כדי להפוך אותו למשהו שעובדים אותו. ולכן יכול להיות שהניסוח כאן בא לכלול את שני ההיבטים. גם מצד אחד, מהסדר הבסיסי על פי הבריאה, אל תיקח את הנבראים שנבראו על ידי הקדוש ברוך הוא, תהפוך אותם לכוחות או לבצלים שעובדים באמצעותם את השם, וגם על תיקח שום דבר שנמצא בחללו של העולם, כי כל חללו של העולם נשלט על ידי הקדוש ברוך הוא. וזה שעבר את רומס באדמה ממקומו, יצרו את הסיום של שמיים, אדמה ומים מתחת הארץ. ואולי, כדאי להזכיר, שסוף הפרק, ואני לא בטוח שהוא קשור, אבל בכל אופן אני מזכיר את זה, פסוק למטות מסיים, ודעתה הוא מה שמותה לבדך, כי השם מהאלוהים, השמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. זאת אומרת, שמיים ממעל והארץ מתחת מתאר שליטה בכל חללו של העולם. אמנם שם אין מים מתחת לארץ, אבל גם אין מקום שם לניסוח כזה. אבל יש כאן איזושהי השלמה, כיוון שהשליטה של הקדוש ברוך הוא על כל חללו של העולם, מהשמיים עד הארץ, אין לך אפשרות לקחת איזושהי תמונה, לא מהשמיים, לא מהארץ, לא מהמים מתחת הארץ, להפוך אותה לפסל. ולכן יש היגיון מסוים שהרשימה כאן, שבאה לשלול תעשיית פסל, תרמוז לשני הסדרים, גם לסדר של הבריאה וגם לסדר של עשרת הדיברות שמדברות על חללו של העולם. זה היה נראה לי הסבר מתקבל על הדעת, וגם בעל משמעות. מישהו אמר לי הצעה נוספת, אני בהחלט חושב שהיא בהחלט הצעה טובה. הוא הפנה את תשומת ליבי לבראשית פרק ח', בראשית פרק ח', פרק ח', הקדוש ברוך הוא אומר לנוח, גם אני לא יודע אגב למה לא נסתכל גם לברכה לאדם. מה כתוב שם? בואו ובואו מילאו את הארץ, מורחם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ, על כל פעול עוף השמיים, וכל אשר תרמוס האדמה ובכל גאיים בידכם ניתן. כן? מורחם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ ועל כל עוף השמיים, וכל אשר תרמוס האדמה ובכל גאיים בידכם ניתן. אז מה הסדר שם? חיית הארץ, עוף השמיים, רמס האדמה ודגי הים. מה הסדר אצלנו? בעולה אשר בארץ, עוף השמיים, רומס באדמה והדגה אשר במים ודגי הים. אז יכול להיות, אבל אין דחה ומקבע שם. בכל אופן יכול להיות שגם פה תמון איזה רעיון. לנוח נאמר שהוא ישלוט מורחם וחיתכם יהיה בדברים הללו, וכאן אומרים לו, תיזהר שהשליטה שלך בהם לא תהפך להיות לסגידה שלך עליהם. יכול להיות, אני לא יכול לשלול את הדבר הזה. ונוח נאמר מורחם וחיתכם יהיה עליהם, אז אתה צריך לשלוט בהם ולא להפוך אותם להיות לכוח שאותו אתה עובד, לא לסגוד להם. זאת אומרת, לא להפוך את היחס בין שליטתך עליהם לשליטתם עליך. יכול להיות, אני לא יכול לשלול את ההצעה שיש כאן התייחסות אל הרשימה שם. האמת היא שלאדם גם נאמר דבר דומה, אבל הסדר הוא שונה, אז אני כבר נכנס פה לשאלה למה הסדר שם שונה, וקשה לי כעת להתמודד עם זה. טוב, נסתפק ב... אגב, הפסוק שקראתי הוא פסוק מבחינה תחבירית קצת מחוספס. מוראיכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ ועל כל עוף השמיים. בכל אשר תמרוס האדמה ובכל דגי הים. עד כאן זה מובן, אבל אחרי זה כתוב בידכם ניתנו, זה כאילו איזושהי השלמה, איזושהי השלמה קצת תלושה, אבל זה לא... מה? משהו נקרא קצר כזה, כן, נקרא קצר כזה. יכול להיות, יש לי איזה פירוש אחר, אבל זה לא, אין זה מקומו כאילו. טוב, זה מה שרציתי להוסיף לגבי הרשימה כאן והסדר, וההנחה היא כי לא דבר ריקו, ואם ריקו מכן מראה כשאני תמידים דורשו, וככל הנראה יש סדר, יש טעם בסדר, יש משמעות בסדר, ניסיתי איכשהו לחשוף אותו, נסתפק בזה. נעבור לפסקה השנייה כמו שאמרנו, שכבר ביררנו בפעם שעברה, שפשטות הלשון, לפי דעתי, יכול להיות שחלק מכן לא מקבלים, אבל לפי דעתי יש פה בהחלט הנגדה של השמש והירח והכוכבים ביחס לעמים לבין השם ביחס לישראל. ופן תישא עיניך השמיים, וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים, אני חוזר לדלת י"ט, כל צבא השמיים, ונידחת והשתחווית אליהם ועבדתם, אשר חלק השם ירח אותם וכל העמים תחת כל השמיים. ואתכם לקח השם ויוציא אתכם מכור הברזל ממצרים ואת עולם נחלקם הזה. אני אמרתי שעל פי הבנתי, וכך גם עולה מדברי בן עזרא ורמב"ן, יש כאן ניגוד ברור. השמש, הירח והכוכבים, כל צבא השמיים, השם חלק לכל העמים. אבל אתכם, בניגוד לכל העמים, השם לקח בניגוד לחלק, להיות לו לעם נחלה, יוצא מכאן שהשמש, הירח וכל צבא השמיים הם במידה מסוימת האלים של שאר העמים. האם התפיסה הזאת, האם המסקנה הזאת נכונה, והאם יש תפיסה כזאת במקרא? קראנו אותם פרשים כאן, אני לא זוכר, ראינו שרש"י נמנע מזה. וגם רשב"ן, רשב"ן גם קראנו? רשב"ן לא קראנו, גם רשב"ן משתדל להימנע מהמסקנה הזאת. רש"י מביא שני פירושים, פירוש אחד להעיר להם, בכלל לא לעניין של אלוהות, ואז קשה, להעיר להם גם להעיר לעם ישראל, איפה פה הניגוד? פירוש אחר לאלוהות, אז לכאורה כמו שאמרנו, קראנו שני הפירושים. אבל מיד אחרי זה רש"י דוחה, ואומר, דוחה את המסקנה, אומר, לא מן העם לטעות אחריהם, הוא פרש חלק בלשון החליק, לא שהוא שם אותם כאחראים עליהם, אלא לא מן העם לטעות ולחשוב כך. גם רשב"ן משתדל להימנע מן המסקנה הזאת, ככל הנראה, בגלל שהמסקנה הזאת נראית מסקנה שלא מתאימה לתפיסת המקרא. לא קיים את הרשב"ן, אז אולי נקרא אותו. רשב"ן כותב בלשון הזאת, אשר חלק להעיר. כמו הפירוש הראשון של רש"י, מיד אחרי זה הוא אומר, ולפי עיקר הפשט, אשר הניח אותם לכל העמים לעובדם. משהו כמו הפירוש השני של רש"י, אבל מבלי לומר שחלק זה החליט, אלא חלק זה נתן, אבל עדיין רשב"ם נמנע מלומר שהוא נתן להם אותם כמנהיגים, כמשגיחים, אלא הניח להם, דהיינו, לא, כמו שרש"י אומר, לא מן העם להתראות אחריו, מבלי לשנות את המשמעות של המילה חלק, אבל אם כך, אז המטרן של המילה חלק הוא הלך פה לאיבוד בפירוש הרשב"ן. אשר על כן נראה שדברי אבן עזרא והרמב"ן כאן הם די מתאימים ללשון הפסוק, שמוצגת כאן תמונה שהשמש, הירח וצבא השמיים הם אומנם, איך נאמר, אחראים או מנהיגים את שאר העמים תחת כל השמיים, והשאלה היא מה משמעות התפיסה הזאת. כן, אני לא חושב, הנושא הוא שלא להתפתות לעבוד אותם, כן? אבל האשר מגדיר את צבא השמיים, אותם צבא השמיים אשר חלק השם לא יכול אותם לכל העמים. אתה יכול להגיד שהשם חלק אותם להם לעובדם? מה זאת אומרת? חלק אותם ונתן, אז לפי זה יוצא שהמסקנה שהוא נתן, זו מסקנה יותר קיצונית מה שאנחנו אמרנו. כי המילה חלק, השאלה היא כאן בהגדרת המילה חלק. רשב"ן אומר הניח להם לעובדם. הניח זה מסקנה מתונה, אבל זה פירוש לא מילולי של המילה חלק. חלק זה נתן. אז אם אתה אומר שלעובדם זה העיקר, אז מה המסקנה? שהשם חלק אותם לעמים לעובדם, נתן להם לעובדם. לא, רשב"ן אומר הניח להם לעובדם. המילה חלק הוא הפך להניח. כי המסקנה, לפי מה שאתה אומר, היא מסקנה קשה. השם כביכול נתן להם לעבוד אותם, זה יותר קיצוני ממה שאנחנו אמרנו. אנחנו לא אמרנו שנתן להם לעבוד אותם. הוא נתן להם להשגיח עליהם, וזה לא בהכרח שצריכים לעבוד אותם. רשב"ם, כשפירש לעובדם, לא פירש חלת במובן נתן, במובן שהניח. זאת אומרת, הם עובדים והשם לא מנע מהם. אבל זה לא הפירוש המדויק של המילה חלת. לכן נראה לי שאין צורך להגיד לעובדם. חלת כדי להנהיגם לא צריך להיות לעובדם. השאלה אם הם מותר להם לעובדם או לא, זוהי שאלה שעומדת בפני עצמה, שתכף נדון בה. אבל אני מבין שחלת פירושו נתן להם להיות משגיחים שלהם. עכשיו התפיסה הזאת, התפיסה הזאת שרמב"ן מעלה כאן, והוא תכף תביא לראיות מן המקרא, היא תפיסה שבזמן בית שני הייתה רווחת. לא הבאתי פה ציטוטים, אבל לא יודע למה לא רשמתי, התעצלתי. אבל בבן צירה, מי שירצה אחרי זה יבדוק, ספר בן צירה, אני מקווה שישמעתם עליו, תקופת בית שני, חז"ל מזכירים אותו מפעם לפעם בתלמוד, בדרך כלל ביחס חיובי, ותמיד בפרק י"ז, פסוק י"ז, הוא כותב שם על כך שלכל עם ניתן איזשהו שר או מלאך יותר נכון שמשגיח עליו, ועם ישראל השגחה של הקדוש ברוך הוא בעצמו. תפיסה כזאת נמצאת גם בספר שהוא פחות אולי מוכר לכם, אבל בהחלט ספר ששייך ליצירה של בית שני, אם כי לספרים החיצוניים, אבל זה מעיד על התפיסה שהייתה באותו זמן, הוא ספר שנקרא ספר היובלים. לא יודע אם שמעתם עליו, אבל בספר היובלים, פרק ט"ו, פסוקים למד א' למד ב', שזה יצירה כיתתית, ולכן אני לא מביא מזה ראיה למה שצריך לחשוב, אני מביא מזה רק ראיה למה שהיה מקובל באותה תקופה, לפחות אצל חלק מהכיתות. זה לא אומר שזו הייתה גישת הפרושים, אבל זה אומר שהייתה גישה כזאת. גם כי מדבר שם על כך ששאר העמים מונהגים על ידי כוחות, כוכבים, מלאכים, בעם ישראל על ידי הקדוש ברוך הוא. בן צירה פרק י"ז, פסוק י"ז, ספר היובלים, פרק ט"ו, פסוקים ל"א ל"ב, תוכלו למצוא את הספרים הללו בספריית המכללה, תחת הסדרה של הספרים החיצוניים, או בן צירה אפשר למצוא בנפרד גם כן, אבל בעיקרון הוא נמצא בסדרה של הספרים החיצוניים. אני אומר לכם עוד דבר, התפיסה הזאת משתקפת גם בתרגום השבעים. שמעתם על תרגום השבעים? הגמרא מזכירה אותו. תרגום השבעים, בקצרה, זה תרגום המקרא ליוונית, אני כאן לא מדבר רק על תרגום התורה, אבל תרגום המקרא כולו ליוונית, שהיה בערך במאה השלישית לפני הספירה, זה קדום, שוב, תחילת חלק נאמר אמצע, או לקראת אמצע הבית שני, אולי אפילו תחילה, ויש כידוע לכם לפעמים שינויים בין הגרסאות שם לגרסאות המקרא, חלקן מתועדות בגמרא, לא כולן. אפשר ללמוד מהנוסחאות שלהם לפעמים על התפיסות של אלה שתרגמו, שוב, זה משקף תפיסה של קבוצה בזמן בית שני. אני מתכוון כאן לשינוי שאני לא יודע אם אתם מודעים לו, אבל אני מקווה שלא תנזקו אם אני אומר לכם דבר כזה, בכל אופן זו לא עובדה, כדאי להכיר אותה, אני לא בא כמובן להציע לשנות פה שום נוסח, אני רק בא לומר מה אפשר ללמוד מתוך הנוסח שלהם על תפיסתם. בשירת האזינו כתוב כך, בשירת האזינו כתוב בהנחל עליון גויים, פרק ל"ב פסוק ח', בהנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם יצר גבולות עמים למספר בני ישראל וחלק השם עמו יעקב חנן נחלתו. מה פירוש הפסוקים הללו? בהנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם, זה ככל הנראה בראשית פרק י', מאלה נפרדו יהיה הגויים לשנותם לעשותם לגויים, יצר גבולות עמים למספר בני ישראל. מה מקובל לומר? איך מקובל לפרש את המשפט הזה? שמספר האומות וכנגד מספר בני ישראל. כמה? 70 אומות כנגד 70 בני ישראל. זו אומנם מי שיספור רוח הרמים בגרשית פרק י' נמצא שם, אם נספור נכון, 70 אומות. אני יודע כמה סתומות שמתפקים, אבל שם הזה נמצא שם תשובה פשוטה, 70 אומות. 70 נפש, הרבה אבותיך מצרים. אז העמים הם כנגד ישראל. למה זה חשוב שהעמים הם כנגד ישראל? מנחל עליון גויים בפרידו בני אדם יוצא גבולות עמים, מה זה נחמי דחקמינה? אולי הרעיון שעם ישראל עומד כנציג העולם, או כמייצג העולם, או כתמצית העולם. זו מחשבה, זה רעיון שחוזר הרבה, בכל כתבי בעלי המחשבה, בכל אומה יש תמונה מסוימת, ועם ישראל אוסף את תמצית התכונות של האומות של העולם, והנהגת הקדוש ברוך הוא איתו, ובסופו של דבר תועל גם לעולם כולו. תמצית של העם ישראל עומד במקביל לעולם כולו. אלא שעדיין אתה מסביר את ההמשך, כי חלק השם עמו זה עניין חדש. חלק השם עמו. מה זאת אומרת? חלק השם עמו. ומה עם שאר העמים? לא נאמר פה, אני צריך להבין שאולי הם שייכים לכתבים לכוחות אחרים. תכף נראה שהרמב"ן הולך בכיוון הזה. אז יש כאן שני רעיונות, העמים כנגד ישראל מבחינת המספר, הרעיון שלי, ישראל הוא כנגד רוח חלק השם, וכל השאר, אולי חלקם של ספרים אחרים וכיוצא בזה, על דרך מה שרמב"ן אמר כאן. תרגום השבעים כתוב, זה בסדר, ככה מסבירים המפרשים, את הפסוק הראשון ככה מסביר רש"י, את הפסוק השני בעיקר רמב"ן, תכף נקרא אותו. בתרגום השבעים כתוב משהו אחר, כתוב, והנחל עליון גויים מפרידו בני אדם, יוצא בגבולות עמים למספר בני אל, לא למספר בני ישראל. מה זה בני אל? בני אל זה מלאכים. הוא יבוא בני האלוהים יתייצר על השם ויבוא גם השטן בתוכם. זה כל המלאכים שמשגיחים על העולם. מה זה יוצא בגבולות עמים למספר בני אל? זאת אומרת, אם יש 70 אומות, אז כמה בני אל יש? 70, מה תפקידם? למה צריך שתהיה התאמה בין מספר גבולות עמים למספר בני אל? מה התפיסה שעומדת מאחורי? שכל אומה יש את השר עליה. ומה אחרי זה? שחלק השם אומר, יעקב אחד בנחלתו. זאת אומרת, 70 כנגד 70, ומה אני אשבר אלה? מחוץ ל-70, מה איתם? חלק השם אומר. זו התפיסה שעומדת מאחורי התפיסה הזאת. זאת אומרת, גם זה משקף את התפיסה שמצאנו בצירה. זה מסתתר גם אחרי מי שגרד כך, כך הביא. כפי שאמרתי, המסורה היא האחרת, ואנחנו כן מהמסורה, זה לא שולל את המסקנה שמי שגרד אחרת, גם אם הוא גרד באופן מוטעם, תפס את התפיסה הזאת. מעניין מאוד שרמב"ן מבקש להכניס את התפיסה הזאת בפסוקים ברזינו, גם בלי שהוא יזכיר את העניין של מספר בני אל. יוצא גבול אותם ממספר בני ישראל, יש 70 אומות כנגד 70 נפש, חלק השם עמו, ומה היא השאר? כאן הרמב"ן מוסיף מעצמו, על פי המקורות האחרים, שכל השאר הם שייכים לבני אלוהים אחרים. מעניין שהוא ישתמש בביטוי הזה, אני אקרא לכם את לשונו של רמב"ן שם, זה ממש מעניין, זאת אומרת, מבלי ש... נזכיר את השבעים הזה, אני לא יודע אם נזכיר את תרגום השבעים, אבל כל אופן הפירוש שלו הולך לכיוון הזה, אני אקרא לכם את לשונו, איזה פסוק זה היה? פסוק ח'. אני אבדוק את הברכה בכלל, רגע. מאזינו. חט ט. אני מבדוק לכם רמב"ן פסוק ט. רמב"ן פסוק ט. סליחה. רמב"ן אומר אדם פסוק י"ב. אמרנו לזה פסוק י"ב, מה יש בפסוק י"ב? השם בדד ינחנו ואין עינו אל נכר. כותב על זה רמב"ן. והעניין, אחרי זה תוכלו לבדוק אם אין לכם את זה כעת, אבל תשמעו שזה י"ב. והעניין, כי אין לישראל שר ומושל מכל בני אלוהים, הנה בני אלוהים, שינחנו או עוזר בהנחותו, בלתי השם לבדו, כי הוא חלקו בנחלתו, כאשר הזכיר זה, איפה כאשר הזכיר זה? לא כאשר הזכרתי זה, כאשר הזכיר זה הכתוב, אני קורא שוב. אין לי ישראל שם ומושל מכל בני אלוהים, שינחנו ויעזור בהנחותו בלתי השם לבדו, כי הוא חלקו בנחלתו כאשר הזכיר זה. חלק השם אמרו, בדיוק, אז ביותר, הוא חוזר לתת. וכבר כתבתי זה, גם רמב"ן אומר שהוא כבר דיבר על זה. אז הנה רמב"ן שם מדבר על בני אלוהים שהם לא עוזרים להשם בהנחיה של עם ישראל, משמע מכאן, ומה שרוצה רמב"ן לרמוז כאן, ששאר העמים כן נתונים להשגחתם של מה שנקרא בני אלוהים. הוא אומר את זה אצלנו, כפי שאמרנו, והוא אומר את זה באופן המפורט ביותר אחד, נזכרתי לי הפעם שעברה, והחרבות, ויקרא, לא תגיד לכם הרבה, ויקרא י"ח כ"ה, שם השיטה של הרמב"ן מפורטת בהרחבה רבה, לא כולם מסכימים לה אגב, יש גדולים וטובים שחלקו עליה, בכלל על התפיסה שצבא השמיים הוא בעצם משגיח, אני לא יודע מה, מלאכים זה דבר אחד, אבל שצבא השמיים, הלוא התפיסה הזאת מדברת על צבא השמיים, שמעליהם יש מלאכים. שצבא השמיים משגיח ומשפיע וכולי, לא אותה תפיסה שהייתה רווחת במדע האסטרולוגיה בזמן רמב"ן ובן עזרא, אבל א' לא כולם הסכימו לה, הרמב"ם לקח את זה בחריפות רבה בעקבותיו, הוא אומר שזה מה שקרם לחורבן, לפי מיטב זיכרוני, אני לא יכול את האיגרת, הרמב"ם כותב שבגלל שישראל הלכו על פי התורה והאמונה הזאת, אמרו להם שעל פי זה לא יקרה כך, יקרה כך וכולי, סמכו על זה במקום ללמוד איך להילחם, איך לעשות תפסיסי מלחמה. בסופו של דבר, בגלל זה הם איבדו את מצע עצמאותה. אז רמב"ם מתנגד לזה, גם מקומות אחרים, משנה תורה, משהו מתקיף את העניין הזה. אבל זה היה מקובל אז במדע, וכך רמב"ן ובן עזרא סוברים. והראיות שרמב"ן מביא הן ראיות רבות מתוך הפסוקים. אתם מכירים פסוקים שמדברים על זה, או שמשתלבים בתפיסה שעם ישראל מונהג על ידי הקדוש ברוך הוא ושאר העמים, הקדוש ברוך הוא מנהיג באופן וילכו ויעבדו אלוהים אחרים וישתחוו להם אלוהים אשר לא ידעו ולא חלק להם. מה ניתן לי? אתם זוכרים את הראש, שומעים את הדמיון אשר חלק השם לא יכול להם לכל העמים, אבל לא חלק להם. למי זה להם? לישראל. משמע לאחרים, כן, חלק לאחרים, אבל לא חלק להם. כי השם אלוהיך הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים. מה זה הביטוי הזה פעם? חשבנו פעם על הביטוי אלוהי האלוהים. יש אלוהים, הוא אלוהי האלוהים. לפי התפיסה הזאת, יש כוחות, משלוחים, והוא עליהם. את כל המקום, יש לך אלוהי אלוהים, בדברים כאלה סיבאים כדברים. האמת היא שניתן לבחור, אפשר לקבל את כל התפיסה הזאת, אבל לא משהו, דיברה תורה בלשון בני אדם. על פי התפיסה שישנן כוחות, התורה אומרת, הוא מעל כולם, אבל עדיין יכול להיות שאין פה הודעה בעצמאותם של הכוחות, אבל פשוט הלשון מובילה לכיוון הזה. זה מה שאומר פה הפסוק אצלנו, שחלק זה לא הולך אותם לכל העמים, ואתכן לקח השם. האם זה אומר שלגויים לפי התפיסה הזאת מותר לעבוד את הכוחות הללו, אם הם משפיחים עליהם? כדי להשיב על השאלה הזאת וגם לראות את התמונה בצורה רחבה יותר, בהחלט יש צורך לקרוא, לא באופן מלא, אולי באופן חלקי, אבל בכל אופן נחזור לרמב"ן ויקרא פרשת אחרי מועצת. כן, מה רציתם לומר? זה לא הבאתי את זה כהוכחה, אמרתי שזה רק יכול להשתלב עם התמונה, ואתה צודק, זה לא הוכחה. ויקרא י"ח כ"ה, ולא תקיא הארץ אתכם, סליחה, ותטמע הארץ, ויבכל עוונה עליה, ותקיא הארץ את יושביה. זהו הפסוק. עכשיו, למה הרמב"ן אומר את זה על הפסוק שם? מה הרעיון בפסוק שמצדיק את פיתוח הרעיון הזה? כן, ותקיא הארץ את יושביה. למה לא תקיא ארץ אחרת את יושביה? כי רק הנערנים נטמעו בעריות, הלא שם זה בסוף רשימת העריות. מה המצרים לא? טובים מהם? הלא הכותרת של הפרק הם מעצרת מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו. מעצרת מצרים אשר אני מביא אתכם שם בה לא תעשו. אז המצרים לא טובים מהם. למה ארץ מצרים לא יקיאה את יושביה? תשימו לב, הנקודה היא שונה מהנקודה אצלנו. במה? אצלנו מדובר על מה? על הארץ, שם מדובר על הארץ. כלומר, אצלנו בדברים שחלק השם לכל אדם לכל העמים, ואתכם לקח השם להיות עולה על נחלה. שם מדובר על ייחודה של הארץ, אבל רמב"ן משווה בין שני הדברים. אנחנו יכולים לצרף את ייחוד הארץ, זה נקרא, עם ייחוד העם בדברים, להפוך אותם כמו שעושה רמב"ן למקשה אחת. אותו יחס שבין ישראל לעמים, אותו יחס בין ארץ ישראל לשאר הארצות. ואני אקרא לכם קטעים מדברי רמב"ן, אבל לא נוכל לקרוא הכל, גם הזמן לא מאפשר, יכול להשלים את זה לבד, אבל כמה קטעים בכל זאת כדי לסבר את האוזן. תטמא הארץ ויבכל עוונה עליה ותקיא הארץ. החמיר הכתוב בעריות בעבור הארץ שתטמא בהם ותקיא על כוחות העשות. הנה העריות חובת הגוף, אין רק תמיד בארץ. מה הקשר בין זה לזה? אבל סוד הדבר בכתוב שאמר, והנחל עליהם גויים והפרידות בני אדם, יוצא גבולות עמים וגומר. כי חלק השם עמו וגומר. והעניין, כי השם הנכבד ברא הכל, ושם כוח התחתונים בעליונים, ונתן על כל עם ועם בארצותם לגוייהם, כוכב ומזל ידוע,
כשנודע בהסתגננות, כאן הוא מצרף את מדע ההסתגננות, אסטרולוגיה שהיה בזמנו, שהתפיסה הייתה שהמזלות משפיעים על האומות. היום זה לא מוסכם, לא מקובל. וזהו שנאמר, אשר חלק השם אלוהיך אותם לכל העמים, זה החסוך שלנו, כי חלק לכולם מזלות בשמיים, וגבוהים עליהם מלאכי העליון, ותנם להיות שרים עליהם. כעניין שכתוב, שר מחוץ פרד, שר יוון, והנה השם הנכבד, הוא אלוהי האלוהים, ואדוני אדונים לכל העולם. מה הוא רוצה לומר בזה? הכוחות הללו הם אלוהים, והשם אלוהי אלוהים, כמו שאמרנו. אבל ארץ ישראל פה חוזר לארץ, לא לעם, אמצעות היישוב היא נחלת השם יפה לשמו, לא נתן עליה מן המלאכים כתיר שותן משה. מפעילה אותם לעמו, המיוחד שמו זרע ורבן. זהו שאמר וייתן לי סגולה מכל העמים כלי כל הארץ, אמצעי וייתן לי לעם, אנוכי אליכם אלוהים, לא שתהיו אתם אל אלוהים אחרים כלל, בניגוד האחרים שהם כן נתנו להשתחתם. טוב, זה פחות או יותר, אחרי זה נדבר על העניין של טומאת הארץ, ועוד רגע, הוא מביא כאן מקורות רבים, אבל אני רוצה לקרוא עוד פעם עוד כמה משפטים. והנה בחוץ על הארץ, אף על פי שהכל לשם הנכבד, אין טהרה בה שלמה, בעבור המשרתים המושלים עליה. כאן הוא רומז לדברי חז"ל, ישראל שבחוץ על הארץ, עובדי עבודה זרה בטהרה הם. גם אם עם ישראל בחוץ על הארץ עובדים להשם, אף על פי שהכל לשם הנכבד, אין טהרה בה שלמה בעבור המשרתים. זה דבר ממש חז"ל. רואים בחז"ל, אבל זה הרמב"ן, הם מקבלים את המשמעות המיוחדת שלהם, דהיינו, גם עובדי השם בחוץ לארץ, כיוון שזה דרך השגחה של... אז זה לא עבודה טהורה, כן, לא פלא, הרמב"ן עלה לארץ, זאת אומרת, אם כי גם היו לו סיבות אחרות, אני עוד מעט אשמע את הערכה, אבל יש כאן עוד משפט חשוב, והעמים טועים אחרי שריהם לעבוד גם אותם, זוהי תשובה לשאלתנו, טועים אחרי שריהם, זאת אומרת, הרמב"ן לא משתמש בתפיסה הזאת כדי להצדיק ולהצדיק עבודה זרה, לא עבודה זרה זה אחד משל המצוות בני נוח. אפשר היה לומר שאולי בשיתוף זה מותר, אבל רמב"ן אומר שהם טועים אחריהם. אז למה הכתוב אומר אצלנו שחלק השם לא יכול אותם לכל העמים? מה שהכתוב אומר זה שלארמים יש הווה אמינא, לא שיש היתר, אבל יש הווה אמינא, כיוון שהם בכל אופן מונהגים על ידיהם, אף על פי שהם תלויים בקדוש ברוך הוא, אז בסופו של דבר הדרישה שגם הם יעבדו לקדוש ברוך הוא. אבל יש להם הווה אמינא להתראות אחריהם, ואתכם לקח השם להיות לא לעם נחלה, אז לכן גם אינה ואמינא בעניין הזה, לא שהוא מצדיק את האחרים, כן, לא נצטרף.
כשהרמב"ן
מתעלם על שמה
יכול להיות
שם לבד, שם גם לגבי זה שבא, שיכול להיות שם לבד, 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 הוא מתערב לזה בצורה אחרת, אני לא רוצה להאריך בזה, הוא אומר ש... השר מיכאל הוא במעמד אחר לגמרי מאשר השרים האחרים, הוא אומר את זה בהמשך, אני לא רוצה להיכנס לזה, תעיין שם, הוא מתייחס לפרט הזה, מסביר את זה אחרת מה שהבנתי ממך שאתה רוצה להסביר. טוב, בקיצור, והנה השם הנכבד התברך, אלוהי האלוהים בכל העולם ואלוהי ארץ ישראל, זאת אומרת, בכל העולם אלוהי האלוהים, ארץ ישראל הוא באופן ישיר, וזה טעם וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ. מה הראיה מכאן? זנה אחרי אלוהי נכר הארץ, שהאלוהים בארץ הם זרים, אולי מקומות אחרים יש להם מקום, בארץ הם האלוהים, כי האלוהות נוכרים בארץ השם ונחלתו. זהו שנאמר לא ידעו את משפט אלוהי הארץ וישלחו המתאריות ואינם ממיתים אותם ושאינם מבינים את משפט אלוהי הארץ. בעיני הכותים לא היו אנשים בארצם ואופתם את אלוהים שלחו המתאריות. והוא אמר את השם, עשו שם המעשים הראשונים, שלחו המתאריות וממיתים אותם. מה אתה חושב שהשואשה אותם שמונים או פותיים יותר נכון התחילו לעבוד את אלוהים בארץ, נפלו להם לפני כן, למה הרעיות לא יקרו בהם לפני כן? לא שמותר להם, אלא שאינו דומה, הארץ לא סובלת עבודה לאל אחר מצד עצמה. ואז הוא מביא מאמרים בחז"ל, חלקם הזכרנו, חלקם לא, כדאי להכיר אותם, ולהראות שיש לתפיסה הזאת בהחלט גם בסיס בחז"ל, אם כי מי שירצה לחלוק אולי יוכל לפרש את זה אחרת, אבל הוא מביא מספרה מאמר שהוא למעשה מאמר שבהחלט לא חייב להתפרש על פי דרך הרמב״ם, הרמב״ם מזכיר אותו, לא תקיא ארץ אתכם, ארץ ישראל אינה כשאר ארצות, אינה מקיימת חומרי עבירה. זה משפט כללי וזה כל אחד יכול לקבל, אבל אחרי זה הוא מביא מספרי ואין אמו אל נכר, שלא תהא רשות לאחד משרי האומות לבוא לשלוט בכם. ויש שרים לאומות, והוא מאמרם, כל אדם בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. שנאמר, לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם לאלוהים. והוא אומר, כי גירשו לנו מסתפח נחלת השם לאמור, הולך לעבוד אלוהים אחרים. ואמרו בתוספת על עבודה זרה, הרי הוא אומר, ושבתי בשלום על בית אבי, והיה השם לי לאלוהים. משמע שמפני זה, זה לא יתממש. הוא אומר, לתת לכם את ארץ כנען, כל זמן שאתם מארץ כנען הייתי לכם אלוהים, אין אתם מארץ כנען, כביכול אינני לכם אלוהים. אז יש את המילה כביכול. ויש כאן ממש ניסוח שאין חריף ממנו. כל זמן שאתם מארץ כנען, אני לכם אלוהים, אין אתם מארץ כנען, כביכול אינני לכם אלוהים. למה זה מוביל, התפיסה הזאת, מה יכולה להוביל? אתם מכירים את מה שחז"ל אומרים? כן, חז"ל אומרים זה על משפט אחר, שהוא די דומה, והעולם מוכחם כתוב ביחזקאל, כך כתוב למילים, אלא היה לא תהיה. אשר אתם אומרים, נהיה כגויים כמשפחות הארצות, לשרת עד בעוול. אומרים חז"ל, שלאחר הגלות, בראשונה, באו זקני ישראל יחזקאל, ואמרו לו, העבד של חרו רבו, יש לו עליו כלום? אז אף אנחנו, ברגע שירשנו מן הארץ, אז נגמר, נותק הקשר, נהיה כגויים כמשפחות הארצות, לשרת עד בעוול. אז זה רק כביכול. זאת אומרת, הייתה להם אבא אמינה, זה מה שרמב"ן גם מבין, אבל זה לא עד הסוף. שהקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל נשאר באופן עקיף, גם מחוץ לארץ. רק המאמר בא להקצין את זה, אומר כביכול אין לי לכם אלוה, זה רק כביכול, זאת אומרת הקשר נחלש, כי זה כבר דרך איזושהי השגחה עקיפה של כוחות אחרים. אסור להקצין את זה יותר מדי מפני שכפי שאמרתי, אז אפשר להגיע למסקנה המוטעית, אבל לא התכוון אליה. אבל ההקצנה היא רק כדי לחדד את הרעיון, ואז הוא מביא את הקטע המפורסם על כך שנציבי לך ציונים, היינו ששמירת המצוות מחוץ לארץ היא בגדר של נציבי לך ציונים לקראת החזרה לארץ, כי עיקר קיום המצוות כולם הוא בארץ. זהו, אני לא רוצה להאריך בזה, הוא כאן אחרי זה מדבר על זה שיעקב נשא שתי אחיות, אבל כשהוא נכנס לארץ ואת הרחל, שזה חלק מזה שהארץ לא מקבלת את האיסור של האריות, ויש הרחבה נוספת של כמה פרטים, זוהי פחות או יותר התמונה. אני אומר שוב, יש חלקים עליה, ולכן לא נקבל את זה כמיקרו שיטה. פשוט הפסוקים מסייעת לזה, אני רק מעיר שמהפסוקים אין להוכיח שאומנם הפסוקים אומרים שאותם כוחות יש בהם כוח. אפשר לומר שדיברה טוב, גם אם נקבל את שיטת הרמב"ן בפרשנות הפסוקים, שזה לדעתי נראה פשט, לא צריך להפוך את זה למדע מהסיבה הפשוטה, כי יכול להיות שדיברה תורה גשום לאדם, כמו שהתורה אומרת, דרך השמש ובא השמש, וכידוע, לא חדש פה שום דבר, אין להתאים מכך שהתורה באה ללמד שהשמש צורבת סביב הארץ, אלא שדיברה תורה גשום לאדם, לא יקשיב לאדם. כך זה נראה לאדם. ופעמים הרבה התורה מתייחסת אל הנתונים כמו שהם נראים לאדם כדי ללמד את הרעיון שאותו אני רוצה ללמד. כיוון שהרעיון הוא נכון, דהיינו שעם ישראל נבחר מכל האומות להשגחה ישירה של הקדוש ברוך הוא, שאר האומות להשגחה עקיפה, אז גם אם הניסוח שאומר ששאר האומות, שאומר שצבא השמיים אין בהם כוח ממש, כן? אבל כיוון שכך נתפס הדבר בעיני האנשים, התורה השתמשה בזה כדי להדגים באמצעותו את ההבדל בין מה שנקרא השגחה ישירה להשגחה עקיפה, שזה ודאי נכון. אתה יכול לבוא ולומר, השגחה עקיפה אין פירושה שצבא השמיים יש בו יכולת להנהיג. השגחה עקיפה אין פירושו שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותם לא בצורה ישרה. אבל כיוון שהייתה תפיסה כזאת שצבא השמיים קיבל כוח, יכול להיות שהתורה דיברה בשום אדם וניצלה את זה לצורך הבעת הרעיון. וזה אני כאילו רוצה ללכת בשיטת ביניים, גם לקבל את פירוש הרמב"ן בפשט הכתובים, אבל גם לא להסיק מזה אמונות של מדע, כמו שאומר רמב"ן בשביל ידוע בהתגלות, כי עד היה ידוע, יכול להיות שהיום לא ידוע. אז לא צריך לקשור בין שני הדברים. אפשר לומר שהתורה השתמשה בתפיסות לקשור בני אדם כדי להביע באמצעותה את אמונתה, דבר שאומרים לבעלי המחשבה גם בנושאים אחרים, ואחד מהם הזכרתי כאן. וזה מביא אותנו אל הנקודה הנוספת שאני רוצה להבהיר כאן, או לציין כאן, שאומנם בזמן בית ראשון, בין אם התפיסה הזאת היא נכונה, כמו שאומר הרמב"ם, התפיסה היא לא נכונה, אבל בזמן בית ראשון זו הייתה התפיסה. שצבא השמיים יש בו יכולת השגחה והנהגה, זו הייתה תפיסה לא רק בימי הביניים של רמב"ן ובן עזרא, זו הייתה התפיסה בזמן בית ראשון, והיא שהביאה את עם ישראל לטעות ולעבוד את אותם כוחות, למרות אזהרתו של משה ושל התורה. שגם אם יש להם כוח, הכוח הוא ביחס לעמים ולא ביחס לעם ישראל, בכל אופן עם ישראל טעה אחרי. אז אני עוזב עכשיו את הטעות. לגופו של העניין, עצם העובדה שהם עשו את זה, מלמדת שייחסו לאותם צבא השמיים כוח הסתרה והנהגה כבר בזמן בית ראשון. אז אני הבאתי לכם מבית שני וכו'. כבר בזמן בית ראשון התפיסה היא ברורה לגמרי. איזה פסוקים שמתייחסים לתקופת בית ראשון מתארים את עבודת צבא השמיים, אז אני ליקדתי מספר פסוקים, ואני לא בטוח ליקדתי את כולם, לא עשיתי בדיקה ממש מפורטת, אבל רשמתי להפניק כמה מהמקורות. למשל, מלכים ב' פרק כף א', שמדבר על מנשה נדמה לי, מלכים ב' פרק כף א', פסוק ג', וישו ויבן את הבמות אשר איבד חזקיהו אביו, והיה כמזבחות לבעל, ויעש אשרה כאשר עשה אחאב מלך ישראל, וישתחו לכל, יש לכם את הפסוק, וישתחו לכל צבא השמיים. הנה צבא השמיים. פסוק ה', ויבן מזבחות לכל צבא השמיים. אז אם הוא עבד, ודאי שהוא האמין ביכולתה. העבודה הייתה טעות, האמונה. לא הייתה דבר שהיה קיים בזמן בית ראשון. זו האמונה שהייתה רווחת. כפי שאמרתי, הרמב"ן טוען שבעיקרון היא נכונה, אבל בשתי הסתייגויות. א', היא לא משפיעה על עם ישראל בכלל. שנית, גם על האומות, זה לא מתיר להם לעבוד אותם, הם צריכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן לה אותם כוחות, את היכולת לפעול. אבל ביסודו של דבר, הרמב"ן מודה שיש איזשהו קשר בינם לבין מה קורה בעולם. וכפי שאמרתי, הרמב"ן חולק, כפי שהוספתי ואמרתי, הפסוקים לא חייבים ללכת בכיוון זה או אחר, גם אם שטן משמע כמו הרמב"ן, מכל מקום ניתן לומר שדברי התורה ישנם לעולם. זה לא הפסוקים היחידים, רשמתי לעצמי עוד כמה מקומות. תסתכלו בפרק כ"ג, פסוק ד', פרק כ"ג, פסוק ד', שזה אגב קשור לפרק הקודם, מפני ששם מסופר על יאשיהו שמסלק את העבודה הזרה. אז יש שם התייחסות דומה. כתוב, איזה פסוק אמרנו? פסוק ד', ויצב המלך את חזקיהו הכהן הגדול וכהני המשנה להוציא מהיכל השם את כל הכלים העשויים לבעל ולאשרה ולכל צבא השמיים. אותו דבר פסוק ה', להשבית את הכמרים ואת המקטרים לבעל, לשמש, לירח ולמזלות. הנה המילה מזלות שחזרה הרבה בדברי רמב"ן, אבל יש גם שמש וירח וצבא השמיים. אתם רואים את הקשר הברור בין זה לבין לשון התורה. באמת התורה לא הזהירה לחינם, הזהירה ידעה מה שהיא מזהירה, מפני שבאמת נכשלו בדיוק בדבר הזה. עכשיו לא רק במלכים, יש לנו גם בדברי הנביאים התייחסות לזה. בירמיהו רשמתי לעצמי י"ג, נעיין רגע בירמיהו י"ג, גם שם יש ניסוח שקשור לעניין הזה. והיו בתי ירושלים ובתי מלכי יהודה כמקום התופת הטמאים לכל הבתים, יוצא שג' אשר כיתרו על גגותיהם לכל צבא השמיים ועשך נסכים לאלוהים אחרים. זאת אומרת, צבא השמיים נתפס כאלוהים אחרים, לא כעבודת השם, אלוהים אחרים, ועשו את זה על הגגות. כל אחד מבין למה מבחינה מעשית צבא השמיים מקטרים על הגגות.
כן?
טוב, אולי המקום הבא שאני אביא, אולי הוא ישיב על שאלתך, תגיד לי אתה, תשקול אתה, אם זה כך. בירמיהו, פרק זה, לא מורח לי, ירמיהו, היה נדמה לי פרק ז', אתה רוצה? טוב, זה נכון. פרק י' פסוק ב', כה אמר השם אליך הגויים אל תלמדו, מאותות השמיים אל תחתו, כי אחת הגויים מהמה. כן, אבל אני התכוונתי לירמיהו פרק מ"ה, תסתכלו רגע, זה בתשובה לשאלה שנשאלה פה. לא יודע אם זה יענה, תכף נראה. פרק מ"ד, מ"ד, פסוק ט"ו. ויענו את ירמיהו כל האנשים היודעים כי מקטרות נשיהם לאלוהים אחרים, כל האנשים העומדות קהל גדול, וכל העם היושבים בארץ מצרים מפטרות לאמור, הדבר אשר דיברת אלינו בשם השם איננו שומעים אליך, כי אסון העשה את כל הדבר אשר יצא מפינו לכתב למלאכת השמיים. יש אומרים שיש רמז פה
לאלה שנקראת מלכת השמיים, שכתוב שתיר את שמה, והצליח לנסחים כאשר עשינו אנחנו באבותינו, ונשבע לחם ונהיה טובים. ובנעד חדמנו לקטר מלכת השמיים, ועשינו לנסחים חסרנו כל ובחר וברעב תמנו. אני לא יודע אם זה עונה לשאלתך, אבל הם מדברים פה מפורש על השפעה ישירה כתוצאה מהעניין הזה, זאת אומרת, לכת השמיים משפיעה ישירות. אתה צודק שעדיין אין פה הוכחה שלכל עם יש כוח כזה, אפשר רק סתם לראות אדם כמעין אלוהות אחרים. העניין הוא שזה לא מוצג כניגוד לקדוש ברוך הוא, כן? כי מה כתוב שם? הלוא הם שלחו את ירמיהו לפנות אל הקדוש ברוך הוא. אז הם ככל הנראה מתוך ההקשר עולה שהם רואים את זה בצד זה. זאת אומרת, יש הקדוש ברוך הוא, יש אלים נוספים, כוחות אלו, אלוהים אחרים. אבל אתה צודק שאין פה ביטוי מפורש למה שכתוב בתורה שחלק השם אלוהיך אותם לכל העמים. חוץ מהפסוק שהוא בא, אל תחתו מאותות השמיים כי יחתו הגויים מהמה. איזה שאותו אפשר לפרש גם בצורה אחרת. אבל כל אופן יש כאן פסוקים שבהחלט מדברים על אמונה בדבר השמיים ככוח משפיע, ועבודתו יכולה לגרום שהשפעתו תהיה חיובית, כי עבודתו תגרום שההשפעה שלהם תהיה שלילית. בדיוק לומר שעל כל אומה יש כוכב וכו', זה אין. אבל מצד שני, בדניאל יש את המלאכים, שר מלכות יוון, שר מלכות פרס וכו'. אז איכשהו הפרטים הללו מצטרפים לאיזושהי תמונה רחבה. טוב, זהו, אני מסתפק בזה, אני חוזר ואומר, דעתי שפשט הפסוקים מטה לכיוון רמב"ן בצורה חד משמעית, שחלק השם אלוהיך אותם לכל העמים. אבל כפי שאמרתי יותר מפעם אחת, לא בטוח שבאים פה לדבר על מידע מדעי, אלא דברת תורה כלשון בני אדם. הרעיון הוא ודאי נכון שעם ישראל מושגח בצורה ישירה, שאר העמים בצורה עקיפה, אבל זה כבר מונח באמירה הכללית, וייתם יש כולם מכל העמים, אז אין בזה שום דבר חידוש, כן. התורה רוצה למנוע דברים אך ורק שהם קשורים לעבודת השם. למשל, איך אנחנו נדע אם השמש מסובבת הארץ או הארץ מסובבת השמש? בזרח השמש ובא השמש, איך נדע? לא תדע. למה לא תדע? תדע על פי המדע שבאותו דור. למה? כי זה לא נפקא מינה לעבודת הקדוש ברוך הוא. יש דברים שהם לא רלוונטיים לעבודת הקדוש ברוך הוא. התורה מדברת בשום בני אדם. האם הגויים מושפעים מהכוכבים או לא? לא רלוונטי. למה? כי אתה מושפע מהקדוש ברוך הוא בלבד, אז מה נפקא מינה? דווקא אם תדע שהגויים כן מושפעים, זה אולי אפילו יכול לעזור לך, מדוע? מפני שאתה תדע את ההבדל בינך לבינם, הם יעבדו להם, אנחנו נעבוד לקדוש ברוך הוא. אם יגיע זמן שבו המדע יתרומם לראות שצבא השמיים בעצם לא משפיע, אז זה גם כן לא יפריע, למה? כי אז תדע שהתורה דיברה על שום לאדם, בדיוק כמו שאם יגיע הזמן שבו תדע שהארץ עובד בצבא השמיים, אז מה זה בדרך השם? זה דברים שהם לא קשורים לעבודת השם. אז אם הדברים הללו, התורה לא באה ללמד מדע, אז אם האסטרולוגיה שהייתה בזמן הרמב"ן נכונה או לא, זה לא התורה לא באה ללמד, לפי הצעה שאני מציע. התורה באה ללמד מוסר, התורה באה ללמד עבודת השם, התורה באה ללמד אדם לחברו, זה כן. התורה לא באה ללמד מדע. זה לא רלוונטי לעבודת הקדוש ברוך הוא. אם זה כך או אחרת, איך אמר פעם מישהו בצורה קיצונית, לא יודע אם אמר את זה בסגנון הזה, אבל אם השמש סובב את הארץ, הארץ סובב את השמש, זה לא צריך לשנות לי ולתת צדקה לחברי כן או לא. זאת אומרת, יש דברים שבאמת, טוב, זה היה הניסוח שלי, אבל אני אסתפק בדבר הזה. לא נוכל להתקדם הלאה, אבל טוב, אני רואה שגם, טוב, להתקדם, גם לא לומר מה הנושאים שנעסוק בהם, אבל בסך הכל אנחנו מתקדמים בפסוקים, זאת אומרת, הגענו לפסוק כ"א, ואנחנו נמשיך מפסוק כ"א ואילך. אני רק אומר שכ"א כ"ב, שמדברים על מיתת משה, הם מוזרים קצת בהקשרם כאן, אתם יכולים בהחלט לשקול את מיקומם, לא תהיה לי לזה תשובה חד משמעית, אז אני אעלה אפשרויות שונות, אני אשתדל להשלים את פרק ד'. תראו, בשבוע הבא יש פה איזשהו יום עיון. אני מקווה שזה לא יפגע בשיעור שלנו, אבל צריך לראות מבחינת המקום, לא נראה לי שתהיה איזושהי סיבה למה זה יפגע. בעיקרון השיעור רגיל, מ-4 עד 5 כאן. אם יהיה איזשהו שינוי, אני אשתדל להודיע, אני מקווה שלא יהיה.